לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת יעקב מרגי משס תקף הערב בחריפות את שרת התחבורה מרב מיכאלי בעקבות דבריה הבוטים על ההלכה היהודית שאותה הגדירה כהלכה שערורייתית.
אני לא יכול לעבור בשתיקה על מה שעשתה פה השרה הכי אנרכיסטית שהייתה בתולדות מדינת ישראל, שרה פרובוקטיבית, היא לא תעז לעמוד פה וללגלג על הקוראן או על כל דת אחרת צבועה שכמותה. מרשה לעצמה לעמוד פה לומר שההלכה היא שערורייתית. חוצפה, שרה אנרכיסטית שדרדרה את השיח הישראלי, עשתה פיגוע על השפה העברית, ולצערי הרב, הרבה אנשים טועים והולכים אחריה. אני חושב, תראו לאן דרדרה את מפלגת העבודה, בושה וחרפה, מחקה למפלגת העבודה את כל ההיסטוריה המפוארת שלה.
סערת מותה של העיתונאית הפלסטינית הבוקר בג'נין. ישראל מקיימת מגעים עם הרשות הפלסטינית להעברת הקליה שהוביל למותה של העיתונאית לבדיקה בליסטית במדינה. מגעים נעשים בתיווך אמריקאי ובמסגרתם ישראל הביאה נכונות להערב בבדיקה גם גורם בינלאומי בלתי תלוי. מוקדם יותר היום, ראש המכון לרפואה משפטית בשכם שביצע את הניתוח שלאחר המוות בעיתונאית אמר כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם היא נורתה על ידי כוח צהל או על ידי חמושים פלסטינים. לדבריו, אין עדות לכך שהירי בוצע מטווח קרוב. בתוך כך, עשרות פלסטינים הפגינו מוקדם יותר הערב, סמוך למקום מגורה של העיתונאית בשכונת בית חנינה שבמזרח ירושלים. במקום החלו הפרות סדר והתפרעויות אלימות שכללו יידויי אבנים, חסימות כבישים ועימותים עם השוטרים במקום. שלושה חשודים נעצרו. צעירים קיצוניים הגיעו ערב לקבר הרשב"י במירון והחלו בהתפרעויות אלימות שכללו פגיעה ברמקולים שנבנו באתר וניסיונות להרוס את התשתיות החדשות שנבנו לקראת ההילולה, תוך כדי הפרעה לציבור המתפללים שנכח במקום. הצעירים התנגדו בכוח להוראות השוטרים, קראו קריאות נאצה לעברם וסרבו לעזוב את המקום. כוחות משטרה שהיו ערוכים במקום עצרו שני חשודים במעשים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות תבונה. מחפשת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בשילוב שיעורי קודש איכותיים ואווירה חרדית? תבונה. כוכבית 3463.
מחר יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר במילות החום. ביום שישי תחול עלייה בטמפרטורות ומשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות. בשבת תחול התחממות ניכרת וישרור שרב כבד בעיקר בערים ובפנים הארץ.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
התחזית בחסות תבונה. מחפשת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב בשילוב שיעורי קודש איכותיים ואווירה חרדית? תבונה. כוכבית 3463.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים וערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, מוישי כאן ושלמה פולק. הערב אנחנו נפתח בנושא ההתמכרות. התמכרות לעבודה. אחד העקרונות היותר נחשבים בחברה זה כמה יש לאדם הישגים. הצלחה, קריירה, מעמד, תארים. כמה האדם מגיע למצב בו הוא מצליח בהיבט של מהיכן הוא בא, להיכן הוא מגיע, עם כמה הוא התחיל, לאיפה הוא צומח, וכך האדם מרגיש שהוא שווה יותר ויותר, יעיל יותר ויותר, לפי מה שהחברה מעריכה. והדבר לא פעם מוביל למחשבות תורדניות, אובססיה מוגזמת בנוגע להישגים וההצלחה של האדם. דאגות בקשר לקריירה, כמה האדם הוא טוב, כמה הוא מוצלח, כמה יודעים שהוא טוב, כמה יודעים שהוא מוצלח, כמה הוא שווה כלכלית, כמה הוא יכול להיות שווה כלכלית, כמה חושבים שהוא שווה כלכלית. וכאשר האדם נכנס אל בית האסורים של אותה התמכרות, הוא יכול להגיע בהרבה מקרים לחרדות, התקפי דיכאון, מצב רוח מדוכדך. מדוע? מכיוון שהוא היה כל כך מוערך, שווה, טוב, איכותי, ראוי, וכעת הוא לא באותו מקום. כעת החברה פחות מעריכה בגלל סיבה אובייקטיבית או לא, אבל זה קורה, עליות וירידות. והאדם מצליח, הוא מצליח כלכלית, הוא מצליח, יש לו מעמד, הוא אומר לעצמו, אני יותר מוצלח, אני יותר שווה. הוא עושה עוד עסקה, עוד מחירה, יותר מהממוצע, הוא מרגיש נהדר, הוא עושה עבודה מצוינת. הוא ראוי להערכה, הוא יזכה לכבוד ואולי גם לתגמול בעקבות העשייה הנהדרת שלו. ואכן התחרות הזו מובילה להישגים, יותר מוסר עבודה, יותר השקעה, והאדם מרגיש שהוא עמל, ובכבוד הוא זוכה להרגשה שמגיע לו להרגיש סיפוק, וזה ממריץ אותו להשקיע יותר ויותר, והקריירה היא דרך להעלות את הערך של האדם. האדם מצליח בקריירה שלו, בעסק שלו, בעבודה שלו, הוא מרגיש שווה יותר, יעיל יותר, מוערך יותר, הוא באמת מתאמץ יותר. הוא גם באמת מגשים את עצמו הרבה יותר. בלי העבודה, אולי הוא היה יותר עצל, בטל, דווקא בזכות העבודה, בזכות העשייה, באמצעות התחרות, הוא מפיק מעצמו את המירב, הוא נעשה הרבה יותר נחוש, פחות עצל, יותר נחמד, יותר נעים, יותר סבלני, סובלני, יותר מתקדם, יותר פועל, יותר עושה. כל זה בגלל שיש לו תמריץ העבודה, הערך, הכבוד, הכסף. אם כן, אפשר לראות את התחרות, את הקריירה, בזווית ראייה חיובית, לכאורה, זה נהדר. אבל בכל אופן, כמו שאומר הרמב״ם, עד ביד גואל צדק, אין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב, וגם דבר שהוא טוב יכול לצאת מהמינון, מהפרופורציה, ולהתגלות כדבר רע ושלילי, וכך גם כן הפוך. רק בביד גואל צדק, אחרי שנחזור לתיקון המושלם של חטא עץ הדעת, נוכל להפריד בין הטוב לבין הרע, והרע יהיה ברור והטוב יהיה ברור. כן, בואו ונחזור אל נושא הקריירה, העסקים, העבודה. בואו וניקח דוגמה. האדם באמת, הוא מצליח, הוא איכותי, הוא טוב, הוא צריך לשמור כל הזמן על רמת ההצלחה הדומה, ואז להשתפר. ואם הוא לא משתפר, עם הזמן הוא מתרגל להישגים, החברה מתרגלת להישגים, ואם כך, כאשר מתרגלים להישגים שלו, מגמדים אותם. אם מגמדים אותם, הוא כבר לא שווה. שהרי, כפי שאומרים רבותינו בגמרא מסכת ברכות, קירום זולות לבני אדם, יש דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. מדוע? בגלל ההרגל. לכן, אומר שלמה המלך, חוקר רגליך מבית רעיך. למה? פניסבקה, ואז יסנאקה. כי דברים שמתרגלים אליהם, למרות שהם חשובים ערכיים ויעילים, מזלזלים בהם. לא כי הם ראויים לזלזול אובייקטיבית, אלא בגלל שיש לאדם קהות חושים בגלל כוח ההרגל. קהות החושים וכוח ההרגל משפיעים על מערכת החשיבה לגמד דבר שהיה מוערך בעבר. אם והיה ואדם מגיע להישגים ותוצאות, אבל עם הזמן התרגלו לזה, אז גימדו את ההצלחה שלו. וכאשר מגמדים את ההצלחה שלו, לא כי היא ראויה שימזערו אותה, אלא בגלל שהתרגלו אליה, אז שוב הוא חוזר להיות לא מוערך. שהרי את כל מקור יניקת הערכה שלו כלפי עצמו, מהירה הוא ניזון מהחברה המפרגנת והמעודדת, שמעלה על נס את התרומה, ולא פעם התרומה האמיתית שלו לחברה. וכך האדם נמצא בעבודה קשה עם משרה מלאה שלעולם לא מסתיימת, מה שצורך גוזל את מרבית האנרגיה של האדם. וכך האדם מוצא את עצמו משועבד עד שהוא לא מצליח להגיע למקורות הנאה וסיפוק עבור החיים שלו. וזו הטעות כאשר האדם רואה את הערך שלו בעיני עצמו באמצעות זווית הראייה של הישגים והצלחה. טוב מאוד שאדם מגיע להישגים, טוב מאוד שאדם מגיע להצלחה, ראוי וכך צריך שיהיה. אבל לא להתמכר לזה. אם האדם יש לו זווית ראייה, הנחת יסוד, בסיסית שאומרת, איך אני שווה? איך אני יודע שאני שווה? תלוי. כמה מעריכים אותי? אז הוא תדיר עסוק בלרוץ, כמו שאומר הנביא ירמיהו, שאדם יכול להיות כמו סוס רץ במלחמה, אומר המסילת ישרים, האדם, העיקר לא חושב, רק לרוץ, העיקר לרוץ, לא לחשוב לאן לרוץ, העיקר לרוץ, להתאמץ, להשקיע, כמו סוס רץ למלחמה, אולי למוות שלו, אבל לרוץ, כי הערך הוא לרוץ. מתי אני שווה? כשאני רץ כל הזמן אחרי ההישגים. ואז כאשר אין לאדם הישגים, הוא בטעות אומר לעצמו, מה אני שווה? מה אני מסוגל? והרי יש כאן מהלך ונסיעה של כביש מהיר, מהיר מאוד, בדרך שהיא דרך ללא מוצא. בסוף ניתקע בקיר. שהרי האדם לא יצליח לשמור על רמת ההישגים באופן נעלה ומרומם ומספק את החברה תדיר. ואז הערך של האדם יתנפץ לרסיסים, כי מה הוא שווה? וזה לא באשמתו, זה בגלל כל מיני סיבות. יכול להיות שהאדם מאוד מוצלח בעבודה, אבל המעביד מעדיף את הבן שלו, את החתן שלו, במקומו, אפילו שהוא פחות טוב. האדם נעשה חולה, או כל מיני סיבות אלה ואחרות שהן לא תחת שליטת האדם. האדם לא יהיה מסוגל לשמור במישור המקצועי על רמת הישגים גבוהה, ושכולם יכירו בה. יכול האדם להיות מוצלח מאוד, מקצועי מאוד, מיום ליום משתפר, כל יום יהיו ביניך כחדשים, בשיא ההתלהבות, פועל עושה ויוזם נהדר. אבל לזהות את הצמיחה, להעריך את ההישגיות, זה לא יהיה. אולי האדם ראוי לכך. אבל זה לא משנה, כי ברגע שהוא תלוי בחברה באנשים אחרים, הוא לא יכול לשלוט על המצב. בהחלט ראוי נכון ומונע שחיקה, שאדם כן יחפש להשתדרג, להשתפר מיום ליום, אבל הגרוע הוא כאשר האדם נשאר תלוי באותו מצב. מתי אני שווה? כאשר מעריכים אותי. לא, האדם שווה כאשר הוא מתעלה ומשתפר ומשתדרג, אורח חיים למעלה, למשכיל, למנסור, משאול מטה, כשהוא יודע שהוא מתעלה, אם מכירים בכך או לא מכירים בכך. זה לא הנושא. הדרבה, בורח מהכבוד, סוף הכבוד לבוא. אבל אם והיה והוא בורח כדי יום אחד לקבל את הכבוד, אז הוא לא בורח מהכבוד, הוא רק משתמש באסטרטגיה מתוחכמת שהכבוד יגיע אליו. ושוב, הוא עמל ומתאמץ, לא למען השדרוג העשייה, לא עושה את האמת כי זו האמת, אלא למען הישגים שהם בסוף, כמו נסיעה, על כביש מהיר בדרך ללא מוצא, שהרי בסוף, אם הערך של האדם תלוי בכך שהחברה תעריך אותו, הערך הזה עתיד להתנפץ לרסיסים. כי לא תמיד יעריך אותו, ואז בהדרגתיות הוא יצטרך לעשות מעשים, להשקיע כספים, לוותר ויתורים שהוא לא בהכרח יהיה גאה בהם, מסופק איתם, אבל הוא יעשה את זה. מדוע? מכיוון שהוא חייב לשמור על הערך שלא בעיני עצמו, ערך שהוא דמיוני, אשליה. כי זה לא הערך. הערך של האדם זה לא כמה החברה מעריכה, אלא כמה האדם מעריך את עצמו, בטח בעבודת השם. כמו שאומרת הגמרא בקידושין, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. ולכן אומרים בעלי המוסר והחסידות שהתורה ניתנה איכן? דווקא במדבר. באיזה יום? שבת. מדוע? כי המדבר זה מקום שבו אי אפשר לחיות שם. מקום לא ישב אדם שם, מקום נחש שרה והקרב, אבל באיזה יום ניתנה התורה? שבת, מנוחת הנפש. כי כאשר האדם מרוכז בעבודת השם, אני נבראתי לשמש את קוני, אז יש לו שלווה, שבת, והי נפש, מנוחת הנפש. כי הוא מרוכז בעבודת השם שלו ולא בשינוי זווית הראייה של האחרים כלפיו. וכאשר האדם נוסע במסלול הלא נכון, בכביש הלא נכון, והוא נוסע מהר לזכות לעוד הערכה, כדי שאנשים יזהו שהקריירה שלו היא משהו מכובד, בעל ערך, הוא עלול לשלם כל מיני תשלומים, כמו לדוגמה, המשפחה עלולה לשלם מחיר כבד עבור העבודה המאומצת, וזה עשוי להצטבר. החברה אומרת, הוא רץ בשביל עוד הערכה, עוד זווית ראייה של החברה כלפיו, ובינתיים איתנו, הוא לא הבית, הוא עובד, הוא משקיע והוא מתאמץ, ואולי בינתיים החברה מגלה סלחנות. אבל בהרבה מאוד מקרים, יש כאן הצטברות של רגשות שליליים, שהמשפחה לא אומרת, אבל אז, אחרי כמה שנים זה מתפרץ, באופן קיצוני. אבל גם אם היה ואדם לא ישלם מחירים נוספים, מה זה משנה? הוא במסלול הלא נכון, כך הוא מעריך את עצמו. מה, החברה מסתכלת עליו? איך החברה מסתכלת עליו? האדם שהוא רץ, רוצה להגיע להישגים, דבר נהדר, דבר יפה. בתנאי שהוא גם מבין שהדרך היא בעלת ערך. הוא משקיע, מתאמץ, משפר את האישיות שלו בדרך. ובעצם המטרה היא לא תמיד המטרה, אלא האמצעי, הדרך, היא המטרה. כמו שכתוב לגבי יעקב אבינו, באהבתו את רחל, הוא היה מוכן לעבוד 7 שנים. אבל אז התורה אומרת שבאהבתו אותה, העבודה הזו, היא לא הייתה כ7 שנים, אלא כימים אחדים. מדוע? למה כימים אחדים? הפוך, אם הוא כל כך רוצה להתחתן, 7 שנים אמורות להיות כמו 40 שנה. מדוע כימים אחדים? התשובה היא, אם הדרך היא מלאת עשייה ערכית נכונה, היא מספקת, ולכן היא מייצרת הרגשה טובה וחיובית. אם כך, הדרך היא לא רק דרך, היא מטרה בפני עצמה. ואולי המטרה היא האמצעי והדרך היא המטרה, כי בדרך האדם בונה את עצמו, בונה את האישיות שלו, עובד על המידות שלו, ובכך הוא מגיע לתוצאה מספקת, מה שנותן לאדם הרגשה נהדרת. ולכן יעקב אבינו באהבתו אותה עבד 7 שנים, אבל זה כמו ימים אחדים. מדוע? כי הדרך היא כל כך טובה ומספקת ומתגמלת, שלא מרגישים את הזמן עובר. זו הדרך להתנהל בדרך למטרה. כי לא מחפשים להגיע אל, אלא גם מחפשים להגיע אל, אבל גם מחפשים מה הדרך תומנת בתוכה. הקדוש ברוך הוא לא יצר דרך והיא מעצבנת או מתסכלת וצריכים לעקוף אותה, אבל מה לעשות, זה לוקח זמן. לא, הדרך היא מטרה בפני עצמה, היא ערך בפני עצמו. הקדוש ברוך הוא ברא את הדרך כדי שנפיק את המירב מהדרך, ולכן באהבתו אותה זה כימים אחדים. כי הדרך היא בעלת משמעות אדירה, והזמן עובר מהר כאשר מרגישים סיפוק ותגמול בעשייה. אז הטעות היא כאשר האדם סובל מנוסחה בראש, נוסחה שאומרת, אם יש לי תוצאות, אם יש לי הצלחות, אני בעל ערך. וזוהי טעות גדולה, אבל קשה לעקור אותה. מדוע? מכיוון שהחברה, התרבות, הפרסומות, את מי מפרסמים? לא את מי שיש לו משפחה נחמדה, טובה, איכותית, מצליח בחינוך הילדים, אלא את מי שנמצא בשיאה של קריירה, יש לו השפעה, יש לו אנשים שעוקבים אחריו. וכך בטעות ישנה נוסחה בראש של הרבה אנשים, ערך שווה תוצאות והישגים שיש לבני אדם. איפה הטעות הגדולה? אצל האנשים הממוצעים כביכול, האנשים הרגילים כביכול, שהם מרגישים נחותים. אין לי הרבה כסף, אין לי הרבה חברים, אין לי הרבה השפעה, אז מי אני? אין לי ערך. ועוד הם לוקחים את זה כמובן מאליו. אבל מי מעצים אנשים בעלי קריירה והצלחה כלכלית? החברה, התרבות, דעת ההמונים. ודעת ההמונים היא לא בהכרח דעה נכונה, ובהרבה מאוד מקרים היא דעה עקומה. אם והיה, והאדם היה יודע להיקר להעריך את שגרת החיים שלו, הוא לא מפורסם, הוא לא מוכר, אין לו הרבה כסף, יש לו כך וכך חברים, כך וכך ילדים, מצב משפחתי לא הכי טוב, אבל הוא לא בהשוואות, אלא באמונה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שם אני עובד, שם אני פועל. אם זה יצמח, יגיע למקום המוני יותר, יכול להיות שזו העבודה וזו השליחות, אבל זו לא המטרה. בהחלט, יכול להיות שהאדם המפורסם עם הכסף יותר תורם לחברה, יותר תורם לאנשים. זה בהחלט, יכול להיות. אבל הוא עם עצמו צריך לבדוק, האם הוא בבחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה, או ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב אימה. כי יכול להיות שהוא באמת מצליח בקריירה, בעבודה, מבחינה כלכלית, הוא גם תורם הרבה, אבל המחיר שהוא משלם הוא מחיר גדול של פחות חברה, פחות נוכחות בבית, רודפים אותו אנשים שמקנים בו. האם זה שווה את זה? כל זה בשביל שידברו עליו כמה דקות, פעם בשבוע או פעם בחודש? אם הוא עובד באופן לא מידתי, הוא משקיע באופן לא מידתי, הוא מאבד את שגרת החיים שלו. אולי הוא באמת תורם להרבה מאוד אנשים, אבל התרומה הזו מלווה ברגשות שליליים. התרומה הזו מלווה בהרגשה שהוא לא בכיוון. הוא לא על המסלול, הוא באמת כן תורם ועוזר להרבה אנשים, אבל על חשבון, על חשבונו, על חשבון השלום בית, על חשבון הילדים. והוא כבר לא עושה את זה כי הדבר נדרש ונצרח, אלא כי הוא התמכר. יתמכר לקריירה, להצלחה, לכסף, שידברו עליו. הטעות היא של האדם הרגיל, רוב האנשים בעולם, שהם מתחילים להשוות את עצמם ולהגיד, מי אני? אני לא תורם הרבה, אני לא עושה הרבה, אני לא מפורסם. ואולי כל זה נכון. הבעיה היא שאנחנו רואים את החיים כשחור או לבן. אם האדם מרוויח, יש לו הצלחה, הוא גם תורם, הוא בעל ערך. אני? מה הערך שלי? זה לא נכון. בהחלט נכון שהאדם הזה אולי מצליח בעסקים שלו, ובדעת חדרים ימלאו קולון יקר, אומר שלמה המלך. הוא מצליח, הוא גם תורם הרבה, כל הכבוד לו. הגמרא אומרת, רבי היה מכבד עשירים, לא לחינם בחרו בו משמיים, לגלגל על ידו הרבה צדקות, הרבה כסף, הרבה עזרה, הרבה תמיכה, הרבה סיוע. כמו שאומר האור החיים הקדוש, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. מה שיש לעני, הכסף של העני, איפה הוא נמצא? עמך, אצל העשיר, אצל הגביר. הוא רק שומר פיקדון, והוא צריך להעביר את זה לעניים. ונכון, יש לו אולי ערך נוסף וכל הכבוד לו. אבל זהו, זה לא הערך, זו לא חייבת להיות מטרה שאדם מוסר את נפשו כדי להגיע אל הערך הזה. זו תוספת ערך. הוא, המוצלח ההוא, אם הוא פועל באופן ראוי, איזון בריא בין ההכנסות, תוצאות, כסף, תרומות, משפחה, חינוך הילדים, עבודה, קריירה, כל הכבוד לו, הוא בעל ערך. הערך הוא לא בגלל התוצאה שהוא השיג, אלא בגלל האיזונים הרבים שיש לו בכל מערכות החיים. ואם זו הגישה, אז כל אדם הוא בעל ערך. לכל אדם יש ערך, חביב האדם שנברא בצלם, ודאי, חביבים עם ישראל שניתנה להם התורה כלי חמדה, והתפקיד, והשליחות. הטעות היא, כאשר האדם מתחיל לשאול את עצמו, למה אני בעל ערך? איזה דבר טוב יש בי? זו הטעות. אני לא אמור למצוא ערך בתוכי בגלל שיש לי מעלה זו אחרת, אז אם אין לי מעלה, אני לא בעל ערך? זוהי טעות גדולה מאוד. האדם הוא בעל ערך. למה? ככה. הטעות היא שהוא שואל שאלה בכלל. הוא לא אמור לשאול שאלה. אדם הוא בעל ערך. ואם הוא מטיל בזה ספק, זו הבעיה. קודם כל, האדם הוא בעל ערך. עכשיו, האדם יכול לממש את התכונות שלו ולהעצים את הערך שלו. אבל הערך לא מותנה בספק. הערך הבסיסי ישנו. להגביר את הערך של האדם בעיני עצמו, זה בהחלט אפשרי וראוי שיהיה. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם, בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, זה קורה. אירוע הסיום החגיגי של שבוע ההייטק החרדי. שידור חי של 4 שעות ממלון רמדה בירושלים, ועל במה אחת בכירי עולם ההייטק ואישי הציבור. וגם בחירת חברת הסטארט-אפ של השנה. רוצים להשתתף באירוע? הרשמו עכשיו במייל 22@strudel93fm.co.il או באתר כל חי. קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני, המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
ברכת גדול הדור, שר התורה רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בני חיי ומזוני רוויחי, לכל השותפים והמסייעים להכנסת אורחים רשב"י מירון, הצטרפו עכשיו לברכתו של שר התורה ולהגרלה הגדולה, כוכבית 4520, כוכבית 4520.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
מוארוש? מהמלאך השם צבאות, אין כאלה אנשים. אדם שידע את כל התורה כולה, כל התורה. אדם שכתב מעל 30,000 מכתבים, משך הנחל, כל מה שאני כותב. אין כאלה, אין. אנחנו מרן, בן עובדה שאדם הזה קדושה, אין מתבטא לפני.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם, עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם, נתייחס אל השאלות שקיבלנו. שאלה אחת. בעלי לא עוזר בבית, אני עושה את הכל, כאשר אני מבקשת קצת עזרה, הוא לא עוזר אפילו קצת. התשובה לכך היא שיכול להיות שזו הבעיה. ברגע שמבקשים קצת ולא זוכים למענה, אולי יש כאן בעיה קצת יותר יסודית. מה הבעיה היסודית? הבעיה קצת יותר יסודית היא שלכתחילה היה נכון יותר לייצר מערכת שיש בה קצת יותר שותפות. זאת אומרת, יותר לבקש דברים, לא רק לחכות לפעם בקשה אנחנו צריכים, אלא כן, לייצר מערכת שבה את לא צריכה כל כך הרבה עזרה, או לא צריכה בכלל עזרה. בכל אופן, זה לא בריא, זה לא נכון שלא יהיה בכלל עזרה. הנה התוצאה, שכאשר אין עזרה בכלל, אז כשבקשים קצת, אז זה כבר נראה יותר מדי. אבל ברגע שאנחנו נייצר מערכת שכן יש קצת עזרה, גם אם לא צריך עזרה, עדיף שכן תהיה קצת עזרה, כמה דקות, זה דבר שהוא ראוי ונכון, ולכן כדאי לפנות לבעלך ולפתוח איתו שיחה ולהגיד לו, תראה, אני מאוד שמחה לעשות א' ב' ג' בתוך הבית, שמחה לעשות את הדברים, אתה עובד, לומד, מה שאתה עושה נהדר, יחד עם זאת אני כן רוצה שנפתח את הנושא של קצת יותר עזרה הבית, וכן יותר להביע את הצורך לעזרה לשותפות, לא לחכות לפעם ב' כאשר את עושה את הכל, כי זו בדיוק הבעיה. כאשר עושים את הכל, הצד השני מתרגל שעושים את הכל. אז כשמבקשים משהו זה כבר יותר מדי, כי הרי כבר התרגלנו שלא עושים כלום. שאלה נוספת. אנחנו נמצאים במצב מתוסכל, הרבה תסכולים. האם אפשר לפתוח דף חדש בחיים? זה פתגם שנאמר הרבה, לפתוח דף חדש בחיים. התשובה היא לא. אין דבר כזה לפתוח דף חדש בחיים. אין דבר כזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה? זה לא נאמר כדי לייאש, זה נאמר כדי לפקוח את העיניים וכך להגדיר טוב מה אפשר לעשות. אין דבר כזה לפתוח דף חדש. אף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה. כן אפשר להתחיל עכשיו ליצור המשך דרך חדשה וסוף חדש, אבל אי אפשר ללכת אחורה בזמן. אי אפשר לשנות מה שהיה. אנחנו לא מדברים עכשיו כלפי שמיה, שגם העבירות יכולות להפוך לזכויות, אבל באופן רגיל, במערכות אורחות החיים של האדם, בדרך רגילה אי אפשר ליצור שינוי. ולמה זה חשוב לדעת את זה? התשובה היא כי רק ככה עושים שינוי. מדוע? כי בהרבה מקרים האדם אומר לעצמו, זהו, אני כועס, אני מתוסכל, אני מיוחזב, זה קשה, אבל פעם אחרונה. ממחר, דף חדש. אני מבטיח לעזור ולסייע, ממחר, דף חדש. זהו, אני לא אותו אדם כמו שהייתי. ככה האדם אומר. אבל כאשר ככה האדם אומר, מה הוא עוד אומר? אומר, זהו, מה שהיה לא יהיה עוד. אבל מה פתאום שמה שהיה לא יהיה עוד? האם יש איזושהי חשיבה שבאמת כל ההרגלים שהיו בכל השנים פתאום השתנו בגלל שעכשיו אני בשיא ההתלהבות אומר שיהיה דף חדש? שום דבר לא יקרה. זו אשליה. ככה לא פותחים דף חדש. לא פותחים דף חדש עם הרבה מוטיבציה, התלהבות ורצון טוב. המוטיבציה, הרצון, ההתלהבות, הרצון טוב, כל זה דברים נחמדים, טובים, רגש, רגש, זמני, חד פעמים, כפי שדיברנו בעבר, בנושא כוח הרצון של האדם. כשרבותינו אומרים שאדם בכוח הרצון שלו יכול להגיע לכל מיני תוצאות, הישגים אלה ואחרים, צריך להבין, כשהם דיברו על כוח הרצון, הם לא דיברו על מה שאנחנו מדברים היום. היום אנחנו אומרים, אם רק האדם ירצה הוא יוכל להגיע. מה זאת אומרת אם רק האדם ירצה? זה לא אם רק האדם ירצה. זה לא רק, הטעות היא להגיד רק, זה אם האדם ירצה, אבל זה לא רק, זה המון לרצות. כי מה זה לרצות? זה הטעות. אנשים אומרים, אם רק האדם ירצה, הוא יוכל להגיע. מה זאת אומרת אם הוא ירצה? מה, אם הוא ידמיין על הצלחה, אז הוא יוכל להגיע? הוא לא יגיע לשום מקום, לא ככה מגיעים למקומות מסוימים. אלא מה? אם רק האדם ירצה, זו אמירה כל כך לא נכונה. אפשר להגיד, אם האדם ירצה. מה זאת אומרת אם רק האדם ירצה? כאילו הרצון יעשה משהו? אם האדם ירצה, הכוונה היא מה שחזל, מה שרבותינו, לא בחזל, ברבותינו שאומרים נושא של רצון, כל מה שהם דיברו על כוח הרצון, הם לא התכוונו למה שאומרים כיום. הם התכוונו שהרצון מדובר על עשייה עיקשת, מתמידה, משמעת עצמית, פעם אחר פעם. היום, כשאומרים כוח הרצון, אומרים, אם תרצה, כלומר, תרגום, אם תחלום, תוכל להגיע. אם תחלום, שום דבר לא יהיה. פשוט נתעורר לסיוט. שום דבר לא יקרה אם נחלום. מה יעזור? אם נעשה, אם נתאמץ. כשאומרים, אין דבר עומד לפני כוח הרצון, אם יש למשפט הזה מקור, אין למשפט הזה מקור. דנו בזה כבר רבים רבים מרבותינו. יש איזשהו ביטוי בזוהר שאומר שאין דבר עומד לפני הרצון, אבל כבר מבארים שם שהכוונה בבני הרצון של הקדוש ברוך הוא ולא של בני האדם. וכל מה שאומרים שאין דבר העומד לפני כוח הרצון, נאמר שיש כזה פתגם, נאמר שיש כזה רעיון. אבל המשמעות של הרעיון הזה היא שמדובר על רצון שהוא מתמיד באופן עקבי ונחוש יום, יום, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. לא איזשהו פרץ התלהבות חד פעמי של אני רוצה להשתנות. אז כל האשליות של כוח הרצון זה אשליות של תרגום כוח הרצון באופן מעוות. אם דיברנו על כוח הרצון שהכוונה משמעת עצמית והתמדה בלתי פוסקת של כמה חודשים או שנים, אז זה כוח הרצון שעלה אפשר להגיד שהוא באמת בעל ערך. אם לא, זה אשליות. כך גם כן לפתוח דף חדש. מה זה לפתוח דף חדש? מה, אני יכול לפתוח דף חדש? אם האדם הוא כועס, הוא עצבני, הוא אדיש, הוא עצלן, אז בגלל שהוא אומר שאני פותח דף חדש מחר יקרה משהו? אגב, זו גם טעות מאוד גדולה בשלום בית, לדוגמה. האישה אומרת לבעלה, אתה לא עוזר, ואני מתוסכלת ומאוכזבת, והיא בוכה. ואז הוא אומר, טוב, בסדר, אני מבין את הכאב, מבין את הבכי, הוא מבטיח, או כל הגדרה אחרת של רצינות בשדר שהוא מעביר, שהוא מתכוון ממחר להעניק. מחר הוא יעשה? התשובה היא כן. מחרתיים הוא יעשה? התשובה היא כן. לאחר מכן, לא, זהו. ואז היא תגיד, אתה רואה? הוא לא אדם אמין, כל מה שהוא אומר הוא לא עושה באמת, עובדה, הנה, ביקשנו ממנו, והוא לא מתמיד. מה זה אומר? הוא לא אמין, אי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר לסמוך עליו. התשובה היא קצת יותר מורכבת, זה לא שהוא לא יכול לסמוך עליו. זה שהייתה טעות בהגדרה, טעות שלה שהיא אמינה וטעות שלו שהוא אמין. לא מרוע לב, אבל מחוסר חוכמה. למה? מכיוון שמה פתאום אתה מאמין שאם מחר תשתנה, למה נראה לך שמחר תשתנה? למה? הרי אם עד היום היית עצלן ועדיש, מתוסכל, או עם מערכת כעסים שמתפרצת אדיר, אז פתאום מחר משהו ישתנה? שום דבר לא ישתנה. מה זה דף חדש? פותחים דף חדש? מה פתאום? אין דף חדש, צריך לדעת כן. וחטאתי נגדי תמיד. טעיתי ואפור. רק אם אני יודע שטעיתי, אז אני יודע כמה אני רגיש בנושא עצלות, בנושא כעסים, בנושא רצינות בהתמדה במעשים, רק אם אני מודע לעצמי, אז, רק אז, אני אוכל באמת לפתוח לא דף חדש, אבל דרך שונה עם מה שהיה. הדפים הישנים יזכרו, אבל אין צורך להתעסק איתם. יש צורך להתעסק עם הדרך החדשה. וזה נעשה בהדרגתיות, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, וגם נגיד אם נחזור לדוגמה של שלום בית, אז הבעל יגיד לאישה, תקשיב, אני רוצה להתחיל לעזור לך. זה חדש, לא עשיתי איזה כך וכך זמן, כך וכך שנים, אז חכי, לאט לאט, הדרגתיות. וגם סבלנות, אני לא אצליח כל הזמן ללכת על תהליך הדרגתי. אז לפתוח דף חדש, עם מקום של אשליה, אין דבר כזה. אבל ליצור את הסוף החדש, או הדרך החדשה, אפשר להתחיל, בתנאי שמבינים שהדברים לא משתנים ברגע, אלא זה לוקח זמן, זה הדרגתיות. שאלה נוספת, אני מרגיש מנוצל בעבודה, מה אני יכול לעשות? התשובה היא, אתה מגדיר את עצמך כמנוצל בעבודה, ואז אתה שואל מה אני יכול לעשות. בוא נחליף בשינוי ההגדרה. אל תגדיר את עצמך כמנוצל בעבודה. זו ההתחלה. מה זה יעזור? התשובה היא, בואו וניקח דוגמה. יש בן אדם שהוא אומר, אין לי חברים. אין לי חברים, קשה לי עם חברים. אז הוא מקבל עצה, לך לבית כנסת, ואחרי תפילה, שי פלוני מה שלומך, אלמוני מה איתך, תגיד דבר תורה, תשמע רעיון, תדבר על על דה, ולאט לאט הגיעו החברים. מצוין, בוא נאמר שזו עצה ליצור ידידים, חברה, נהדר. הוא מנסה, הוא הולך. הבעיה היא שמי שנתן את העצה הוא אדם מלא ביטחון, עם עוצמה, יש לו הרבה חברים, הוא כבר מנוסה בכישלונות, בהצלחות, נהדר. אבל אותו אחד הוא חדש. אז הוא ייגש לחבר שלו והתחיל לשאול אותו, מה, 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 מה שלומך? יגמגם. והוא יגיד לו, ברוך השם, מה איתך? בסדר, יגמגם. בקושי יזכור מה צריך להגיד הלאה. ואחרי 10 שניות ייגמר השיחה. ואז הוא יגיד, רגע, קיבלתי עצה לא נכונה, מה זה עצה? אז היא לא עובדת. זה לא מדויק. הוא קיבל עצה נכונה, אבל הבעיה היא לא בחפצה, לא בעצה, אלא בגברה, באדם. החפצה, העצה היא נהדרת, טוב מאוד, תיזום, תתחיל, תיצור קשרים, לאט לאט. 70% לא ירצו אותך, 30% כן ירצו אותך, מתוך 30 שירצו, גם זה לא יתמיד, אבל ככה מתנסים, זו הדרך. אבל הבעיה היא בגברה, באדם. למה? כי האדם הוא כל כך מזזל בעצמו, כל כך מרגיש רע עם עצמו, אז לכן הוא ניגש באופן כזה שהוא מכשיל את ההצלחה האפשרית, גם אותה הוא כבר מכשיל. לכן ברגע שהוא ישנה את הצורה, את זווית הראייה שלו על המציאות, אז יש סיכוי שגם המציאות ישתנה, זווית הראייה שמחה יותר מבחינתו גם כן. בוא נחזור לאדם שמרגיש מנוצל בעבודה, וגם אותו אחד עם ביטחון עצמי. אותו אדם עם ביטחון עצמי, ברגע שהוא יתחיל יותר לשנות גישה שלו כלפי עצמו, יותר יעריך את עצמו, יפרגן לעצמו, ידבר דיבורים חיובים שלו על עצמו בראש שלו, ידע לקבל את הפחדים שלו לא ולא להיבהל מהם, כאשר הוא יעשה שינויים קצת יותר מהותיים, אז ההצעה תוכל לעזור, ואז הוא ינסה, ידבר וכדומה, ואחרי 7-8-10 פעמים לאט לאט הוא יתחיל לראות תוצאות. למה? לא בגלל שהוא קיבל הצעה פרקטית טובה, אלא בגלל שהוא קיבל שינוי בתפיסה. כעת אותו אדם שמנוצל בעבודה, הוא מרגיש מנוצל בעבודה. באמת, לא נעים להרגיש מנוצל בעבודה. אבל בוא נשנה את זווית הראייה. למה להגדיר את זה מנוצל? למה אני מגדיר את זה מנוצל? מכיוון שאני נותן יותר ממה שאני מקבל. נכון? זו הגדרה של מנוצל. אז בוא נפסיק להגדיר את זה כמנוצל, נגדיר משהו חדש. אני עכשיו לא מנוצל בעבודה, אלא אני מתפקח. וכעת אני יכול להגדיר מה אני יכול לתת, מה אני רוצה בתמורה, ואם אני מקבל רק א', ב', ג', אני אתן רק א', ב', ג'. בוא נגדיר את הדברים. במקום להרגיש מנוצל, במקום להגדיר שאני מנוצל, נגדיר את המצב בצורה חדשה. ברגע שאני משנה את הצורה שבה אני מסתכל על המציאות, אז גם המציאות תשתנה. מדוע? מכיוון שאז גם בעבודה יגידו, רגע, אז הוא כבר יש לו תביעה ויש לו בקשה והוא רוצה. אז לא כולם יסכימו איתו, ואולי גם לא תמיד יאהבו אותו, אבל זה בסדר. מדוע? כי הוא מתחיל מסלול חדש בחיים שלו. יכול להיות שבהתחלה לא כל כך יאהבו אותו, יגידו, סליחה, אתה מתחיל להביע דעה? מתחיל להביע עמדה? מה פתאום? אנחנו לא מכירים אותך ככה. נכון? יכול להיות שככה יגיבו בהתחלה, לא ליבל, יגיד להם, נכון, גם אני לא מכיר את עצמי כ... גם אני הכרתי את עצמי כאדם שהוא יותר עושה, פחות מבקש, אבל הנה, בבקשה, אני עכשיו רוצה יותר להביע את הצרכים, את הרצונות, מה אני רוצה, גם וגם. אני מבקש בסך הכל כן לקבל, אבל גם לתת. אני רוצה להגדיר מה הנתינה, מה הקבלה. אבל אפסיק להיכנס לכל מיני הגדרות של שיפוטיות, אני מרגיש מנוצל, ואני מרגיש מסכן, ואני מרגיש סובל. לא, תראה מה אתה יכול לעשות, תראה מה אתה מקבל, תהיה ענייני. נכון שאנחנו לא יכולים כל הזמן להיות עניינים, אבל גם לא צריך להגזים, כל הזמן להיות רגשיים. צריך איזשהו מקום באמצע. אז אם כן, מרגיש מנוצל בעבודה, תעצור רגע אחד ותגדיר לעצמך מה אתה רוצה לתת לעבודה הזו, מה אתה יכול לתת לעבודה הזו, ומה אתה רוצה בתמורה. עכשיו, אתה תגיד לי, רגע, אם והיה, ואני עכשיו אבקש לקבל בתמורה לפי מה שאני עושה, לא ייתנו לי. או אם אני עכשיו יוריד ממה שאני עושה, כי אני מקבל כך וכך משכורת, לא יסכימו לי, יפטרו אותי. אז אם יפטרו אותך, אז תתחיל לחפש משהו אחר. ואם אתה לא מוצא משהו אחר, אז למה אתה מגדיר את עצמך כמנוצל? זה מה שאתה שווה. עד הרבה, שפר יכולות, שפר עשייה, שפר אולי יכולות חברתיות, תמצא עבודה חדשה, ולאחר מכן, כאשר יש לך חלופה, תגיע למעביד ותגיד לו, תקשיב, אני מקבל א', ב', ג', כאן, עושה ד', ה', ו', האם זה מתאים לקבל העלה או להוריד עבודה? מצוין, אם כן, כן, אם לא, יש לך עבודה אחרת, אבל אם אין לך עבודה אחרת, אז תגיד תודה שאתה בעבודה הזאת, אתה לא מנוצל, תמצא משהו אחר, תמצא אופציה אחרת, ואז נראה האם אתה מנוצל או לא. אז אם כן, הבאנו שתי הגדרות לגבי הנושא של מנוצל. א', להפסיק להגדיר את זה כמנוצל, אלא זווית ראייה חדשה, מה אתה רוצה, מה אתה יכול לעשות, את זה תציג. ושאלה קצת יותר נוקבת, האם יש לך אפשרות אחרת? אם יש, אז אתה באמת כפי הגדרתך לא מספיק מתוגמל, אז אתה תדבר על זה. ואם יש לך אפשרות אחרת, אז אתה תדבר על זה עם גיבוי. ואם אין לך אפשרות אחרת, אז בינתיים בוא נגיד תודה על המקום שבו אנחנו נמצאים, ובהדרגתיות נתחיל לחפש מקומות אחרים, עד שבאמת תהיה חלופה, וכאשר תהיה חלופה, נחזור לאותו מקום שנשאלת השאלה, האם אני מתוגמל כראוי, או לא מתוגמל כראוי. נצא להפסקה, ולאחר מכן חוזרים בעזרת השם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, זה קורה. אירוע הסיום החגיגי של שבוע ההייטק החרדי. שידור חי של 4 שעות ממלון רמדה בירושלים, ועל במה אחת בחירי עולם ההייטק ואישי הציבור, וגם בחירת חברת הסטארט-אפ של השנה. רוצים להשתתף באירוע? הרשמו עכשיו במייל 22@strudel93fm.co.il או באתר כל חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
סבתא, מתי תלמדי אותי את המתכון שלך לחלות?
עוד רגע נחמי, אסיים להגיש את הבקשה למענק עבודה ומיד אלמד אותך.
בת 60 עד 62, שכירה או עצמאית, מושפעת מהעלאת גיל הפרישה, ייתכן שמגיע לך מענק עבודה. בעקבות עליית גיל הפרישה לנשים, הורחבה זכאות למענק עבודה. היכנסי כבר עכשיו לבדיקת זכאותך ולהגשת בקשה באתר רשות המיסים. אל תוותרי על המענק שמגיע לך. מוגש מטעם רשות המיסים.
בשביל להיות קריין, לא צריך להישמע ככה. צריך את התוכנית להכשרת קריינים.
בואו ללמוד לעשות כסף מהקול שלכם. התוכנית להכשרת קריינים מחכה לכם. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 ורשמו לכנס הקרוב בבית ציוני אמריקה. הכנס בהפרדה מלאה והתכנים מותאמים ב-100% לציבור החרדי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כרך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
ברכת גדול הדור, שר התורה, רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, בני חיי ומזוני רוויחי, לכל השותפים והמסייעים להכנסת אורחים רשב"י מירון, הצטרפו עכשיו לברכתו של שר התורה ולהגרלה הגדולה, כוכבית 4520, כוכבית 4520.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. רציתי לשאול את הרב אם אפשר.
בעבר שמעתי לפני כמה שנים, בוקר אחד שהרב דיבר פה בתוכנית, על הנושא שקוראים לזה פרנויה. ואני חושב שזה נושא שהרבה אנשים נפגשים מזה בעבודה, וזה יכול לעזור למוד הרבה אנשים, וגם סתם שאלה טכנית, איך בן אדם מגיע לזה, למה זה קורה לבני אדם, וחוץ מזה, אם המעסיק הוא כזה, מה אפשר לעשות, איך אומרים, לשאול איתו הכי בשלום שאפשר, ולא ליפול. איך אומרים, בגלל שהוא כבר פרנויה, חבל לעזוב את המקום העבודה, אבל איך אפשר, איך אומרים, לחיות עם זה? איזה טיפים נסעתק לאנשים.
מה הייתה השאלה? בגלל שהוא במקום?
הוא פרנויה. המקום העבודה מצוין, רק המעסיק הוא פרנויה. וזה... שאלה היא איך אפשר, איך אומרים, לשאול עם זה, מה הטיפים שאפשר לתת לבני אדם בשביל, איך אומרים, לזרום.
כן, טוב, בסדר. בואו נתחיל קודם כל קצת להגדיר, כפי שהתחלת, להגדיר את הנושא הזה, ואז מה אנחנו, איך אנחנו מתנהלים, מנסים להתנהל. אז הפרנויה היא מה שקרוי היום מחלת הרדיפה. מחלת הרדיפה היא מחלה, בעיה, בעצם היא חרדה. מה היא חרדה? חרדה היא התעסקות יתר במחשבות שווא. אין להם שום משמעות, אבל כן, מתעסקים איתם. האדם הזה שהוא פרנואיד, הוא מפרש מעשים של הזולת וחשדנות יתר באופן מוגזם ולא מבוסס. זאת אומרת שאם יש איזושהי התנהגות שאפשר באחוז אחד לפרש אותה כנגדנו, זה מתפרש אצלו כ-100% נגדנו. סליחה?
כן.
הוא חשדן, הוא לא פעם... מתעסק ביותר מדי אפשרויות שמנסים לפגוע בו, להציק לו, לרעתו, לנצל אותו וכדומה. אז זה בגדול הפרנואיד. למה הדבר הזה מגיע? הדבר הזה יכול להגיע בגלל כמה אופנים. יש אפשרות אחת שהפרנויה היא תגיע, כי באופן כללי מדובר על בעיה שהיא יחסית מובנית בתוך נפשו של האדם, לא שנולדים זה, אבל כן, הוא אדם יותר דואג, חרד. למה זה? זה יכול להיות מובנה הרבה מאוד, לא מובנה בהכרח מהלידה, מובנה בגלל חברה. יכול להיות שההורים דאגו באופן מוגזם, מה הוא עושה, טוב, לא טוב, דאגו יותר מדי, לפעמים ביקרו יותר מדי, לפעמים יותר מדי חוסר אמון בילד. אז כשמדובר על מקרים קיצוניים, אז הוא מתחיל יותר מדי לחשוב ולהאמין שאנשים הם נגדו, רוצים את רעתו, רוצים לפגוע בו, ולכן הוא מתחיל לפתח מערכת של אני מאוים, אני סובל. עכשיו לא מדובר על סבל קטן שהוא עבר בעבר שלו, מדובר על סבל גדול מאוד שהוא היה צריך לעבור בעבר שלו, קרוב לטראומות גם כן. כלומר, קשיים מאוד מאוד רציניים, ביקורות, השפלות, ביזיונות מאוד מאוד רציניים, קרוב לטראומות, לא ביקורת מדי פעם, זה ודאי שלא. ומה קורה עם האדם הזה? האדם הזה הוא מייחס לאמירות ניטרליות, אמירה שהיא אובייקטיבית עניינית, הוא מייחס לחשדנות, מחפשים את רעתי, רוצים לפגוע בי. באופן קיצוני, יש כאלה שאומרים, אם והיה ויש עכשיו מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אתם יודעים, זה לא קשור לרוסיה ואוקראינה. זה קשור אליי. מחפשים אותי. זה רק דרך להגיע אליי. ככה הפרנואיד מאמין. הוא באמת מאמין שכל מה שקורה זה הכל סביבו. הוא חושב שכשמדברים ברדיו, אז מדברים עליו. אישית, עליו. בדיוק יודעים מי הוא, איפה הוא נמצא ומדברים עליו. כך הוא מרגיש. הוא באמת מרגיש ככה. וזה מה שמבלבל. כל הבעיות הנפשיות, הבעיה היא שהאדם לא עושה הבחנה בין השכל הבריא לבין הרגשות. ישנם זמנים שבהם הוא כן מרגיש רגוע, שלב, ענייני, ואז הוא כן יודע להגיד לעצמו איזה הבלים הוא חשב לעצמו, זה כשהפרנויה היא ברמה נמוכה, הוא כן יודע להגיד לעצמו איזה הבלים הוא חשב לעצמו, פתאום הוא אמר לעצמו מה שהוא אמר לעצמו, ואז הוא כן נקרא לזה תופס את עצמו, ועד שמגיע הגל הבא. כלומר, כשהוא יותר בבדידות, לבד אומר, לא איך יכולתי בכלל לחשוב דברים כאלה, אבל כשהוא בחברת אנשים מיד, מתעורר את החרדה איפה רוצים לפגוע בי, מתי יפגעו בי, ולכן אני חייב להגן על עצמי, ולכן הוא מפעיל את כל האזעקות, והאזעקות נדלקות, כשאין קשר בין האזעקה לבין המציאות. מה אנחנו עושים עם אדם שהוא מנהל עבודה כזה? אז בדרך כלל, אם והיה, בדרך כלל, אם והיה ויש אדם שהוא מנהל עבודה והוא פרנואיד, אז אם הוא הגיע כבר למצב שהוא מנהל עבודה, הוא צריך להיות בעל יכולות חזקות מאוד. אם הוא בעל יכולות חזקות, טובות, איכותיות, ובכל אופן הוא פרנואיד, אז כנראה שהוא סובל מפרנויה יחסית ברמה נמוכה. מה זה משנה? נגיד בהמשך. אבל כנראה, מדוע? מכיוון שאיך אנחנו יודעים אם האדם הוא פרנואיד באופן קיצוני או לא באופן קיצוני? התשובה היא, אמרנו מקודם, ככל שהאדם הוא מנותק מהמציאות, הוא חווה את הרגשות, הוא חווה יותר את הפרנויה, הוא מנותק מהמציאות. ככל שהוא, כן יש רגעים שבהם הוא יודע להגיד, רגע, יש כאן מציאות והדברים לא כמו שאני מתאר אותם, וכדי שאדם יוכל להאמין באנשים אחרים, הוא לא חווה אצלם אותם 24 כפול 7, יכול גם להאמין להם, ואם והיה והם לא ראויים לאמון, אז הוא ידע להסתדר עם חוסר האמון שהוא גילה כלפי אותם אנשים, וזה בסדר. כך אדם רגיל מתנהג. אבל אותו אדם הוא לא יכול לראות כך את הדברים, כפי שאמרנו, מתי? בהתקף הפרנויה. אבל כאשר הוא לא נמצא תחת ההתקף הזה, אז הוא אז פוקח את העיניים, את הראש, את הלב, ואומר, רגע, איפה הייתי? הוא יודע שמחר הוא ייפול עוד פעם. אבל בינתיים היום, שהוא רגוע, אז הוא כן מבין את המצב. למה אמרנו את זה? מכיוון שאם והיה והוא מנהל בעבודה, הסבירות שיש לו תוצאות והישגים, ועשייה איכותית וטובה במה שקשור לנושא העבודה, מחירות, קניות, ניהול הדברים, מצוין. כל הדברים האלה חייבים להיות דברים, עשייה, שהיא מגובה בתגמול במציאות. הרי אם לא, הוא לא היה שומר על מקום עבודה כזה טוב. אז אם יש לו כזה מקום עבודה, אז כנראה שהוא באמת אדם כן מחובר למציאות באופן מאוד מדוקדק עד הרזולוציות הקטנות, כי הוא לא סתם מנהל. ובכל אופן יש לו פרנויה. אז למה זה חשוב הדעת? עכשיו נגיד. מכיוון שאם והיה ויש לו רגעים שהוא מחובר למציאות, אז כשהוא לא אומר לאף אחד, אבל זה כן קורה אצלו, הוא כן אומר לעצמו, רגע, איך חשדתי בו? איך העלבתי? איך אמרתי? איך הייתי קיצוני? זה חשוב לדעת לך בתור עובד שם, לדעת שהוא בעצם חי, כנראה הוא חי, עם, נקרא לזה מערכת דו-כיוונית. יש צד אחד שהוא נוסע עד הסוף, אני חושד בכולם. ויש צד אחד שהוא רגוע, מנותק מהאנשים, חוזר לעצמו, וחוזר למערכת החשיבה היותר רגיונית, בריאה אומר, רגע, אני סתם מגזים, אני רואה יום יום אנשים פועלים, עושים, פועלים איתי כמו שצריך, הכל מתקדם כמו שצריך. אז הוא כן נמצא עם מקום שהוא נקרא לזה דו-כיווני. למה זה חשוב? כי זה חשוב לדעת שאתה מבחינתך תמשיך להתנהג, נקרא לזה יחסית רגיל. כלומר, להתנהג רגיל, שלום, מה שלומך, מה נשמע, זהו, אל תיכנס לראש שלו יותר מדי. אל תיכנס, כי אתה לא תצליח להתנהל עם הראש שלו, הוא לא בטוח מצטדר עם הראש שלו, אתה לא תצטדר עם הראש שלו גם כן. אבל מה כן? משהו אחר. אל תיכנס לראש שלו, אבל כן, נקרא לזה, תעניק מעצמך 10% יותר בגלל נקרא לזה הבעיה או המחלה שלו. רק 10% יותר. לדוגמה, הוא שואל אותך, מה שלומך? אז אתה אומר לו, ברוך השם, נהדר, ומה איתך? יופי, זה התנהלות רגילה. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אם לא מדברים איתו מספיק, אז לפי איך שאתה מכיר אותו, נגיד, לא מדברים איתו מספיק, אז הוא מתחיל לשאול שאלות, רגע, למה הוא לא דיבר איתי? כי הוא בעצם מתכנן משהו מאחורי הגב שלי. טוב, לא נוכל לדבר איתו עכשיו שעה, אבל כן נוכל להגיד לו, מה שלומך, מה נשמע, ועוד איזה משפט אחד. יום טוב בחוץ, מה, קר בחוץ, חם בחוץ, עוד משפט אחד. למה? זה נקרא לזה עוד 15%, עוד קצת לעשות בגלל הפרנויה שלו. אבל לא תוכל לעשות יותר מזה. אתה צריך לצאת מתוך הנחת יסוד שיש רגעים שבהם הוא חוזר לעצמו, ולכן הוא כן מצליח באותה התנהלות שהוא עושה. כך זו הדרך כנראה להתנהל מול אדם באופן כללי, שהוא מצליח בתפקוד, אבל לא להיכנס יותר מדי אל הפרנויה שלו. אבל חשוב לא לזלזל בפרנויה שלו. כשהוא עכשיו נכנס להתקף, אבל מה היה? מה היה? מה היה? נכנס להתקף, לא לזלזל בזה. גם לא לגלות אדישות. כן להגיב, להגיב. קצת יותר עם מה שאנחנו נגיב לאדם רגיל, אבל לא יותר. למה? כדי לא להיכנס, אבל לצאת מתוך הנחת יסוד, שאם הוא מנהל, אז הוא חוזר לעצמו. יש רגעים שהוא חוזר לעצמו, והוא לא אומר לאף אחד שהוא חוזר לעצמו.
הבנתי. בסדר
גמור. בעזרת השם, בהצלחה רבה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו רוצים לנסות להתייחס לשאלה האחרונה בדקה וחצי האחרונה שנותרה לנו. אדם בלחצים ומדבר עם עצמו בקול רם. למה זה קורה? התשובה היא, אדם שמדבר עם עצמו בקול רם, זה כנראה בגלל שהוא כבר יותר מדי, סובל מעומס מחשבות. כאשר יש לאדם יותר מדי עומס מחשבות, מה קרה, מה יקרה, מה יהיה, איך יהיה, איך נתנהל, יותר מדי מחשבות כאלה, עומס המחשבות האלה הוא מאמיס על האדם, וכאשר האדם יותר מדי נשאב לכל המחשבות האלה, ולכל הדיבורים האלה, אז העומס הזה, הוא כמו היינו אומרים, כבר לא יכול להכיל אותו, זה כבר יותר מדי. אז כמו איזשהו איתות של הגוף, של הנפש, הוא מתחיל לראה בכל רם, למה הוא מתחיל לראה בכל רם? התשובה היא כי הוא, כמו היינו אומרים, אומר לעצמו איזשהו איתות, אני לא יכול להכיל את זה יותר. לכן חשוב מאוד, שיתפל בעומס הרגשי, במחשבות, ברגשות, יתבל בזה, כי ברגע שהוא גם מתחיל לדבר לעצמו מרוב עומס, זו עדות שהוא לקראת מצב לא טוב של עלול להגיע להתמוטטות, כי זה יותר מדי. אז לעצור את זה, לטפל ברגשות המחשבות, כדי שלא נוכל, שלא נגיע למקום יותר קיצוני. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלום פולק, למוישה כאן, לאחי המאזינים, מחר בעזרת השם, 6 בבוקר, כאייל, תערוג, לאחר מכן הדברים גם עולים בווידאו לאתר. היו ברוכים, לילה טוב.
מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
ביום חמישי הקרוב, בעזרת השם, זה קורה. אירוע הסיום החגיגי של שבוע ההייטק החרדי. שידור חי של 4 שעות ממלון רמדה בירושלים, ועל במה אחת בחירי עולם ההייטק ואישי הציבור. וגם בחירת חברת הסטארט-אפ של השנה. רוצים להשתתף באירוע? הרשמו עכשיו במייל 22@strudel93fm.co.il או באתר כל חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוהרוש הצדיק מיבנאל.
הרמש"א שבגיל 100, בדבריו עמוקים מהעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם אחת שמע אותו הרמש"א, נמס על ידו. הרמש"א שחיבר מאנשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בשביל להיות קריין, לא צריך להישמע ככה. צריך את התוכנית להכשרת קריינים.
בואו ללמוד לעשות כסף מהקול שלכם. התוכנית להכשרת קריינים מחכה לכם. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 וירשמו לכנס הקרוב בבית ציוני אמריקה. הכנס בהפרדה מלאה והתכנים מותאמים ב-100% לציבור החרדי.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.